ערב טוב למאזיני קול ברמה, אנחנו שוב בתוכנית האמנתי כי ידבר. אני דניאל אסור מאחורי המיקרופון, הטכנאי שמעון שני, ורציתי להתחיל את השידור דווקא עם הברכה המאוד מפורסמת שברך יעקב אבינו את יהודה, גור אריה יהודה. מטרף בני עליתה קרא רבץ כאריה וחלבי מי הקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקעת מי. עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. חקלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. הברכה הזאת היא ברכה מדהימה, מהסיבה אחת, כיוון שיהודה מאופיין, הוא איבד את שני העולמות. ראינו את זה בפרשיות הקודמות. הוא היה עתיד לאבד את שני העולמות אילו הוא לא היה משיב את ראובן, הוא ערב אותו. הוא גם היה אחראי על מכירת יוסף. הוא עשה תשובה, כמו שראינו בפרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, אומר הזוהר, אל מי ניגש? הוא ניגש אל מלכו של עולם. ניגש לקדוש ברוך הוא. הוא שב בתשובה על המכירה. למעשה, כוח התשובה מונח בברכה של גור אריה יהודה, של שבט יהודה. משיח בן דוד עתיד לצאת משבט יהודה ולהקים עולה של תשובה. ולמעשה להשיב את העולם אל מקורו, לתקן עולם במלכות שדי, כמו שאנחנו היהודים חותמים את התפילה ועלינו לשבח, שזה בעצם תכלית כל התכליתות, לתקן את המלכות, להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואומר האור החיים הקדוש על הברכה המופלאה הזאת שברך יעקב אבינו את יהודה, והוא סוד אומרם ז"ל במסכת סוטה דף ממתת, בעקבות משיחה, כוונתם בזה כי לצד שאנו מבררים כל תפיסת הקליפה מהקדושה, כשיגיע הבירור לסוף דבר שהוא העקב, וכינו התכלית לעקביים, כי הוא סוף איברי האדם. ולזה תמצא כי בזמנים הראשונים היו מתבררים מהקליפה נפשות גדולות. וצא ולמד, האדם הגדול בענקים אבינו ועטרת ראשנו, הוא אברהם, גר צדק ראשון שבגרים, ושרה אמנו ורות המואביה, ובדורות האחרונים שמעיה ואבטליון, אונקלוס הגר, והן היום אגם שהם מתגיירים להיות שסופו תמו ניצוצי הקדושה מסוף הקליפה, ולא נשארו כי אם בעקבות, גם כוח המברר בבחינה עצמה קטנה, והוא סודום רמזל בזוהר, נגעו רגלין ורגלין. כי כל בחינה תברר בחינתה. זאת אומרת, מה בעצם אומר האור החיים הקדוש? הוא אומר כך, כל המין האנושי, כל הבירור הגדול של לברר ולהפריד את הקליפה מהקדושה מתחיל מהראש. כל עם ישראל, כל הנשמות כולם הם אדם אחד גדול. ובמהלך הדורות מתחילים הנשמות להתברר מהראש, ואחר כך עוברים לצוואר, ואחר כך מהכתפיים, לפי איברי האדם, עד שהם מגיעים לעקביים, לדור העקביים, עקבתא דמשיחא. וכבר כאן כבר באים הבירורים האחרונים, הקדוש ברוך הוא כבר עושה חיסולי חשבונות, מה שנקרא, משלים את החשבונות האחרונים, באו חשבון, כדי לברר את הבירור האחרון לפני הגאולה. והבירור כאן הולך לקראת סופו, הוא הולך ונחלש, והנשמות מתבררות מהקליפה ונפרדות ממנה. זהו מהלך שבהנהגת השלמות, הקדוש ברוך הוא משלים את הבריאה, מברר אותה, ומוביל אותה על שלמותה. האור החיים הקדוש מסביר על הברכה הזו, ודקדק לומר עיר בין אתונות, כן, מה זה עיר? עיר ואתון. לצד שיש בבחינת הקליפה, בקליפה שהיא שורש נפשות האומות, אומות העולם, יש בה זכר ונקבה. עיר ואתון. העיר זה הזכר, ואתון זה הנקבה. יש לנו את אדום וישמעאל. זה הבחינות הכלליות שיש באומות העולם. לבחינת הזכר יקרא עיר, ולבחינת הנקבה יקרא אתון. ואמר כנגד הגפן, עושרי לגפן עירו, הכוונה היא, עם ישראל נקראת גפן, כי גפן ממצרים תסיע. בגאולה הראשונה, כשעם ישראל יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא מכניע את העיר, את הזכר של הסטרא אחרא. כי מצרים זה בעצם הזכר של הסטרא אחרא, כך אומר האור החיים הקדוש. אבל לעתיד לבוא, אז כבר לא, ולסורקה בני אתונו. כבר עתיד הקדוש ברוך הוא להכניע את הנקבה של הסטרא אחרא. הזכר זה בחינת מצרים ושיבת האומות. שבעת העמים, העממים שהיינו אמורים לכבוש אותם, כשכבשנו אותם, כיבושי יהושע. אבל הנקבה זה כבר פרה ורבה ל-70 אומות, ועתיד משיח בן דוד הוציא אותנו מהנקבה של הסתרה, שהיא גדולה ומסוכנת יותר. וכך מספר האור החיים על עצמו דבר מדהים. הוא מספר שהוא בעצמו נלחם עם הזכר של הסתרה אחר, והוא יכל לו והפיל אותו כמה פעמים. אבל הוא אומר שכשהוא נלחם עם הנקבה של הסתרה אחר, היא הייתה יותר קשה למאבק, וכמה פעמים עד ש... ואולי אני אקריא לכם את לשונו של האור החיים הקדוש, שפשוט מדהים. ואולי נוכל לומר עוד על דרך מה שאמרו בזוהר ובמדבר, כי בסתרא אחא הנקבה היא יותר חזקה מהזכר, כי הזכר נוטל יותר את שלה ונקרא יותר את הכבד. וכדבר הזה, ובחיזיון הראוני, אומר האור החיים הקדוש, בחלום שהאבקתי במלחמה עם הזכר, והיא נקל בעיניי להכניעו, והפלתי אותו בכוחי, ולנקבה נתאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחר כמה תרחות יכולתי להשליחה כמה מעלות למטה לארץ, אך לא כבעלה הזכר. ולזה אמר כנגד הגאולה העתידה ולסורקה, את אשר ישרוק השם וישרוק השם וקבצם בני אתונו, אמנם שבאים מכוח הנקבה, גם אותם יאסור השם לפני בני ישראל לעתיד לבוא. בעצם הגאולה מתחלקת לשניים, גלות מצרים שהיא שורש כל הגלויות, שהנה בפרשת שמות עם ישראל עומד לצאת, לרדת למצרים, לשורש כל הגלויות, לגלות הראשונה. אבל הגאולה האחרונה, איננה גאולה מהזכר של הסתרא אחא, שזה בעצם מצרים, אלא מ-70 אומות, כיוון שהסתרא אחא פרתה ורבתה ב-70 אומות, ומשם עתיד משיח בן דוד לא הוציאנו. למעשה, האור החיים אומר דבר מדהים. או אז יאמר על זה הדרך שהכתוב מדבר בבית הגאולות, שני גאולות. הפסוק הזה, הברכה של יהודה מדברת, המפורסמות. האחת היא של מצרים, והבית היא הגאולה העתידה בעזר השם. וכנגד הגאולה הראשונה, אומר הפסוק, אוסרי לגפן עירו, על דרך אומרו גפן ממצרים תסיע, שאז קפה השם לפניהם בחינה אחת, הנקראת עיר, שהיא בחינת הזכר, והוכנה לפני הגפן, שזה בעצם עם ישראל. וכנגד הגאולה הבית, השנייה, אומר האור החיים הקדוש, בעזר השם שתהיה בימינו, אומר ולסורקה, פירוש בעת אשר ישרוק השם, כדכתיב בזכריה י' ח', אשרקה להם והקבצם, אז בני אתונו. אמר לשון רבים, בני אתונו, לומר, כל בחינות האומות, כי ביציאת מצרים לא יכניע השם לפניהם, אלא ראש האומות שהם מצרים וכנען, שהם זין העממים, שהם היו ראש ותגבורת לכל האומות. אבל עין אומות, 70 אומות, לא הוכנעו ולא ניתנו להם. אבל העתיד לבוא, אומר האור החיים הקדוש, בעזר השם, לא יניח מהאומות אומה גדולה או קטנה, שלא תינתן לעם ישראל, שלא תינתן להם. והוא אומרו, בני אתונו, פירוש מלבד עירו, מלבד מצרים, אלא גם בני אתונו. זאת אומרת, גם הגמרא במסכת ברכות אומרת, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה הגאולה העתידה, לעתיד לבוא עיקר, וגאולת מצרים תפל לה. אומר האור החיים הקדוש, ולא יקשה בעיניך, כיצד אנחנו מחלקים את הפסוק, פסוק אחד, שמדבר על הברכה, שמברך יעקב אבינו את יהודה, אנחנו מחלקים אותו לשניים. חלק הראשון של הפסוק, אוסרי לגפן עירו, מדובר על הזכר של הסתרא אחא, על גלות מצרים, ואחר כך, ולסורקה בני אתונו, על הגאולה העתידה. אל יקשה בעיניך. ולא יקשה בעיניך שאנו מחלקים דברי הכתוב, חלק בימי משה וחלק בימי המשיח. כי אלו ידעת דברי הזוהר הקדוש. בפרשת שמות, קופקף עמוד א', כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו. הוא יגאל אותנו. משה הוא הגואל הראשון והוא הגואל האחרון. שנאמר, מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה. והשיב בנים לגבולם, כי דכתיב בקהלת, קהלת א', ת', מה שהיה הוא שיהיה ראשי תיבות משה. ולא יקשה בעיניך, אם אתה אומר שמשה הוא הגואל האחרון, מכיוון שהמתחיל במצווה, אומרים לו גמור, ומשה התחיל את המצווה וגאל את ישראל במצרים, ולא גמר את הגאולה, לכן, וידך זיל גמור. הכל פנים, לא יקשה בעיניך, דבר זה באומרם, הלא מלך המשיח משבט יהודה. המלך המשיח צריך להיות משבט יהודה. מזרעו של דוד המלך עליו השלום. אילו משה רבנו היה משבט לוי, ובכלל לא, לא. ויש אומרים, דוד עצמו הוא מלך המשיח, כי לכתיב ביחזקאל ל"ז, ועבדי דוד מלך עליהם, כמשמעו. כן, הוא שואל האור החיים הקדוש, האח אנו אומרים שהוא משה, הבא משבט לוי. הרי ברור, נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה. אחת נשבעתי בקודשים לדוד החזה. אז השם נשבע לדוד, כי מזרעך ומפרי בטנך אשית לכיסא לך. ומאידך, אנחנו אומרים שזה משה. לא מסתדר קצת. יש לך לדעת, אומר האור החיים הקדוש, כי בחינת נשמת משה עליו השלום, היא כלולה מיוד בית שבטי ישראל. כי כל השישים ריבו היו ענפים של משה רבנו. וענף שבטו של דוד הוא כלול בתוך משה. ולזה תמצאנו את משה רבנו, שהיה בארץ המדבר, גם מלך בארץ קוש, וגם כהן, וגם לוי, וגם נביא, וגם חכם, וגם גיבור, מכיוון שמשה רבנו הוא כולל את כל הענפים שבקדושה. ולעתיד לבוא, תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה, שהוא עצמו מלך המשיח, והוא דוד, והוא ינון ושילו. אם נסתכל לרגע מה אומר האור החיים הקדוש, קצת מבלבל, קצת לא ברור. בעצם, אם לחדד את הדברים, הוא אומר כך, משיח בן דוד מצל שושלת הייחוס הביולוגית שלו, הוא משבט יהודה. אבל נשמתו, נשמת משה. ולכן, לעתיד לבוא, שורש המלכות, תמיד המלכות זה הבחינה הנמוכה יותר, מבחינת גם בספירות, אנחנו יודעים ש... המלכות היא הספירה התחתונה, הספירה העשירית. גם כאן, הבחינה של גוף, נשמת משה, מתחברת במלכות. הכוונה היא בגוף, שהיא מצד הייחוס שלה, מתייחסת לדוד המלך. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. יש אפשרות שהקדוש ברוך הוא יכבס את חטאינו. יכבס אותם ביינה של תורה. כיבס ביין לבושו. הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. עדי האהבה. עם ישראל יכול לעשות תשובה מאהבה. יכול לחזור בתשובה, ואז מיד הגאולה באה בבחינת היום אם בקולו תשמעו. אבל אם לא, אומר האור החיים הקדוש, בדם ענבים סוטו. דם ענבים, הכוונה היא לסבל ואיסורים, שהם ממרקים את ההבנות ומלבנים אותם. וזה אומר האור החיים הקדוש, בכיבס ביין, התבהר על דרך אומרם זל, בזוהר חדש, כי גלות הרביעית שבו התגלה הגואל העצום, צריך שתהיה בידי ישראל מצוות עסק התורה. עסק התורה. מצוות עסק התורה. וזולת זה, יתעכב מבו. ולזה רמז באומרו, כיבס ביין לבושו. פירוש כי כוחו של המלך המשיח, המלך המשיח המצופה שילו, שילו שמו. ואגב, שילו בגימטריה זה 345. ומשה בגימטריה? 345. אז אם אנחנו שמים לב טיפ-טיפה לרמזים של הפסוק, אנחנו נוכל לראות דבר מדהים. עד כי יבוא שילו, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו, שזה בעצם גימטריה של משה, ולא יקהת עמים, ולא, קחו את היוד של יקהת ותצרפו אותו לו ולא, זה צבע לוי, וישאר קהת. ואז, נדע, משה, לוי, קהת, עמים. מה זה עמים? אז אנחנו צריכים לומר שבעצם הגואל האחרון, הוא בא וגואל מ-70 אומות. אבל מה זה מים? יישאר לנו מים. זה 40 יום שעלה משה למרום, זה המם. היוד הוריד 10 הדיברות, ושוב עלה למרום עוד פעם 40 יום. יש פה רמז שהמשיח, הגואל הראשון הוא הגואל האחרון. ועל ידי עסק התורה, כי משה הוא נותן התורה, דווקא על ידי עסק התורה שהתעסקו ישראל ביינה של תורה, בתורת הסוד. אגב, אנחנו כולנו יודעים שרשב"י, הוא בחינת גלגולו של משה רבנו, בא לתת את תורת הסוד, כי הוא נתן את התורה שבכתב, תורת הסוד. ולמעשה, באי ספרה יפקון מן גלותה ברחמים, הכוונה היא על ידי תורת הסוד, יינה של תורה. משה חוזר לתת את התורה, תורת הסוד. וידי ספר הזוהר, באי ספרה יפקון מן גלותה, ויין מה שפרשו בפסוק אביאני אל בית היין, ואמר כי באמצעותה יהיה לבושו, שהוא כינוי למלכות. נכון אליו ללובשו. אומר האור החיים הקדוש, ובדם ענבים, נתכוון לומר כי אם יגיע זמן הגאולה, ולא יימצא יין, פירוש שאין בנו תורה, תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות. אשר ייצירון האומות לישראל, כאומרם זל בסנדרין צדיק זין עמוד ב', כי כשיגיע קץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגואלם, יעמיד להם מלך קשה שגזרותיו קשות כהמן, כאחמד ניג'אד, יעמיד להם מאותו מקום, מפרס, מאיראן, ועושים תשובה. כן, מה זה כהמן? להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים נשים לטף ביום אחד, אולי יודע פצצת אטום? אני יודע. והוא אומרו, הוא בדם ענבים, כי באמצעות האיסורים הזדקחו הנפשות והתבררו ניצוצי הקדושה. ידי האימה, ידי החרדה, ידי זה הקדוש ברוך הוא ישבר את ליבם של ישראל, ויראה להם שבעצם אין להם המילי שאין להם על אביהם שבשמיים, כדי להכניע את הלב. כדרך שהתבררו באמצעות בחינת התורה, הרי אור, או שזה על ידי תורה, אלא שזו מלאכתו נאה, מלאכת התורה מלאכתה נאה, וזו האיסורים מלאכתם בלתי נאה. ואמרו ענבים, כיבס ביין לבושו, יינה של תורה, יין משובח מן הענבים, ובדם ענבים סוטו, כי באמצעות האיסורים תיגמר הכנתה כגמר בישול פרי הגפן שהם כענבים. גם רמז כי לא ישלטו האומות לשפוך דם, לזמור אילן או ענף או אשכול. לא, 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 גם האיסורים הללו לא, הם יהיו בבחינת גרגירים בלבד. פיגוע, 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 מלחמת התשה, גרגירים בלבד. אבל לא, 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 הם לא יצליחו להחריט ענף בישראל, ולא שבט בישראל. ומכיוון שהפסוק נמשך, הוא אומר, הוא בדם ענבים סוטו, חכלילי עיניים מיין ולא בין שיניים מחלב. הוא אומר, אור חיים הקדוש, מה זה חכלילי עיניים מיין? יכוון על דרך אומרו בתהילים, מוציא אסירים בכושרות, ודרשו רבותינו זיכרונו לברכה בסנהדרין, בכי ושירות. מה זה בכושרות? בכי ושירות. בכי למצרים ושירות לישראל. והוא אומרו, תכלילי עיניים, לשון אדמומיות, שהוא עניין הדינים, שכל אדמומיות יורה על עוצם המשפט, כי דמים בדמים נגעו. ואמר מיין, פירוש ממקור הדין שהוא היין. או ירמוז סיבת הנקמה עם מיין. מהי סיבת הנקמה במצרים? שלא אפשרו לעם ישראל לשבת ללמוד תורה, כדי להגיע למדרגה של להתעסק בעינה של תורה. וכיוון שלא זכו ישראל מעומק הצרות והאיסורים, אומר האור חיים הקדוש, להפנים ולהכיר את בורא עולם לפני ולפנים כבן המתעסק בעסקו של אביו, אלא רק עבדו כעבדים לפני המקום בחיצוניותה של תורה, בגלל העול והאיסורים שאיסרו אותם האומות, לכן עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מהם בנקמה בדם. על זה ינקום נקם בהתעוררות תגבורת הדינים. והלובן שיניים מחלב, כמובן זה לישראל. רבותיי, דיברנו על כוחה של תשובה. עם ישראל בספר שמות, 70 נפש, 70 כוחות יש בטבע. 70 נפש יורדים ישראל מצרים. גם השכינה יורדת, ו-70 כוחות יורדת לעולם הטבע. וגם עם ישראל, ממש במקביל, בניה של השכינה הקדושה יורדים לגלות, למצרים. הם יורדים כרגע לשורש כל הגלויות. הרבה הרבה יהודים בדור שלנו יורדים, ומאבדים את הדרך בגלויות השונות. אבל בסופו של דבר, בדרך ניסי ניסים, הקדוש ברוך הוא גואלם. פעמים שנדמה לאותם בעלי תשובה שהם יודעים כיצד הקדוש ברוך הוא גואל אותם ומדוע, הייתה להם, היה להם הרהור תשובה כזה או אחר, הם עברו הרפתקה כזו או אחרת, אבל פעמים שלא נדע. פעמים הדברים נשגבים מבינת אנוש, מכיוון שהאדם איננו רק אינטלקט או רציונל או שכל או לוגיקה שהוא יוכל לבוא ולתלות. לא, בסברתי חיפשתי אמת, מצאתי בהגיוני, או אינטליגנציה אמוציונלית שבה הוא יוכל לומר, לא, האינטואיציה, הרגשות. פעמים שההוויה של האדם פתאום מתעוררת, צלם אלוקים שבו היה חשוך בגזרת עליון, כמה שנים ניתנה רשות לסתרה אחת לשלוט בו, והנה פתאום יום אחד קם אדם ומתעורר בצלם האלוקים, קם מתוך הגוף ומתחיל להלך, ופתאום יש לו אוזניים רוחניות, הוא שומע את הקול האלוקי, ופתאום העיניים הרוחניות שלו נפקחות, הוא רואה מראות אלוקים ורואה את ההשגחה ומבין פתאום, והשכל האלוקי לחשבן חשבונות ולבוא חשבון ולבוא חשבון ולעבור את המסכים של העולם ואת המטאפורות ולראות את הפנימיות האמיתית, פתאום מתעוררת צלם אלוקים, הולם הדופק הרוחני, לא רק הגשמי. האהבות שעולם הנצח כפי שהעם היהודי, ורק העם היהודי ידע, למסור נפשו בצרכה האחרונה של לפני המוות, שמע ישראל, ולמות על קידוש השם. לגילויי אהבה שלא נראו מעולם בשום אומה, בשום מקום, כאהבת ישראל את אביהם שבשמיים. איתי כאן באולפן נמצא שלמה כספי, ואימו סיפור תשובה. הייתי רוצה שיספר לנו כיצד הוא פתאום, מאיזה רקע הוא מגיע, כמה רחוק, ומה הוא מבין שגרם לו, מה מעורר אותו לחזור מקצה הארץ לבורא עולם. ממש לפני שנשמע אותו, ואני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שיש לו מה לומר, והדברים מרתקים. אנחנו נשמע קצת מוזיקה, ונחזור לשלמה כספי. אנחנו שוב חוזרים לתוכניתנו, האמנתי כי אדבר. אחרי ששמענו את השיר הנפלא, שלמה כספי.
שלום רבי נניה.
ערב טוב. מאזיני קול ברמה רוצים לשמוע טיפ טיפה, רקע, מאיפה אתה בא, מאין אתה בא ולאן אתה הולך. מה אתה יכול לספר לנו?
טוב, אני באמת לא הכנתי משהו מסודר כדי, אין לי איזשהו סיפור חיים שכבר עמלתי עליו. באמת אני פה גם כן, אחד הסיבות שאני פה זה דווקא כדי ללבן את הסיפור שלי עם עצמי בעצם, ואיך חזרתי בתשובה ומה גרם לי בעצם לחזור בתשובה. הסוג של הבן אדם שאני לא היה יושב ומדבר פה כל כך ולא מספר את הסיפור חיים שלי גם, כי זה לא מרגש אותי ולא מספק אותי ולא... אולי כן, אבל זה לא הסוג של הבן אדם. אני אפילו, אני מאוד לא אוהב לעמוד מול ציבור ולדבר, אבל באמת כשאני נזכר, מה זה נזכר? זה עומד איתי כל הזמן וכל יום וכל שעה, שאני נזכר בחברים שלי ובעולם שמה זה עזבתי, זה פה מסביבי, ו... בעצם עכשיו הרקע השתנה, אבל אני עדיין בעולם הזה, וזה בליבי. אז כשאני מדבר כל פעם עם חבר שלי, וגם עם המשפחה שלי, ובעצם אני קצת יוצא מהספר שאני כל היום בכולל ולומד, ואני, ברוך השם, עומל בעמלה של תורה, משתדל לפחות. אז אני באמת, כמו שאמרת, עקבית עד המשיכה. וזה בעצם הקרסוליים, הנשמות שנשארו בקרסוליים. ובאמת אני ער מאוד שאני לא יודע אם זה הקרסוליים, הברכיים, או אפילו האוזניים, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל יש הרבה מאוד נשמות שהן נשמות מאוד מאוד גבוהות, והן אנשים יקרים מאוד, ואנשים שאני אוהב בכל ליבי, ואני רק בשביל זה אני פה בעצם. וכשאתה ניגשת אליי ואמרת לי שאני אבוא לדבר איתך פה בשידור, זה היה לפני בערך שעה, כן? נפגשנו בכולל ואמרת לי בעוד שעה נלך ונדבר קצת בשידור. אז לא הייתי עושה את זה אלא אם כן הייתי חושב שאולי יש סיכוי שאחד מיני מאות שהכרתי בעבר, או שאני לא הכרתי אבל הם היו בעצם בשטח שלי ובסגנון חיים שחייתי בו, אם יש סיכוי שאחד מהם ישמע אותי מדבר ואיפשהו זה ידבר אליו, ואני לא בטוח שזה ידבר אליו, כי אני בעצם אני לא הכנתי שום טקסט, ואני לא, אני מנסה לדבר מהלב כמה שאני רק יכול.
שלמה, אני רוצה לשאול אותך, אני מכיר את הסיפור שלך ומכיר אותך, אני פניתי אליך בעבר, אם אתה זוכר. חשבתי שזה באמת הסיפור שלך יכול לעורר, לחדש את עם ישראל, להכניס דם רענן של תשובה. אנחנו כולנו עסוקים בקיום מצוות, אבל התשובה מרעננת את עבודת השם שלנו. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, מהו הרקע שמנו אתה בא? אתה למדת בית ספר דתי?
לא.
איפה למדת? ספר לנו.
גרתי במרכז תל אביב, ברחוב שלום עליכם, זה בפינת בוגרשוב, הרבה מכירים את האזור הזה. גרתי שם כל חיי ולמדתי בבית ספר במרכז. בתיכון למדתי בגימנסיה הרצליה, ושם זה ככה בסגנון בברלי הילס, סגנון כזה של בוא ותראה ותראה.
מה הסגנון שם בגימנסיה החרדי?
צריך לעמוד לא חרדי בכלל, ואפילו לא...
בתי-לאומי?
גם לא, זה בעצם... כמו שאמרתי, בוא תראה ותראה, ויש לך, אם אתה נראה טוב, אם אתה, יש לך מה להגיד, אז באמת המקומך איתנו. ואם לא, אז תישאר בצד. ובעצם שם גדלתי, ושם בעצם לא ידעתי בכלל מה זה דת, גם לא, אף פעם לא נחשפתי לזה. השם, ובית כנסת, ותפילות, וברכה על המזון, לא, אף פעם לא שמעתי על המושגים האלה.
ההורים שלך דתיים?
לא, אין שום קשר לדת, לא היה לי אף פעם קשר לדת, לא, אתה יודע, סבא של סבא, פעם סבא הלך לבית כנסת, אז הלכתי איתו, ולא ידעתי כל כך מה עושים שם, היה נראה לי מוזר כזה, ממלמלים איזה כל מיני דברים כל הזמן. חיכיתי לברוח משם.
ואבא, מה איתו?
אבא לא היה בשום רקע דתי.
מה הרקע שלו כן?
הוא היה בן אדם, מאוד הערכתי אותו, היה מאוד חכם, הוא היה בן אדם שככה איתן, יציב, ללכת אחריו. כן, הוא היה בלש במשטרה, במדור, והעריך את החוזק ואת היכולת, אם זה טייסים, נפגשנו עם טייסים לפעמים, אז הוא עצר אותם ברחוב עם הכנפי טייס, ואמר להם, בוא, אני רוצה שתיראו לפני בני, והוא אמר לי, שלמה, תראה, הנה זה, ככה צריך בן אדם להיראות, זה מה שצריך לשאוף אליו, והחוזק...
אתה מדבר על אבא בלשון עבר?
כן, אבא שלי נפטר לפני יותר מ-10 שנים, מכל מיני סיבוכים, כן, זיכרונו לברכה. אני מקווה שעכשיו אני עוזר לו כמה שאני יכול כדי להצליח במקום שהוא נמצא בו. החוזק האמיתי, אני מקווה שעכשיו בעצם הדברים מתחברים, אז החוזק האמיתי באמת, כל חיי גדלתי בהרגשה שבאמת החוזק האמיתי זה להיות בשייטת, להיות טייס, להיות יפה, להיות חזק, להיות בעל עוצמה. שאם מישהו בא אליך ומתחיל איתך, אז אתה יודע איך להגיב, אתה יודע איך לנטרל את הבעיה.
שאלה שלי אליך, אתה סיימת את הגימנסיה בהרצליה. אתה אדם חילוני, תל אביבי. יפי, הייתי יכול לומר, נכון?
לא יודע את המושג כל כך, אבל כן, משהו כזה, זה נשמע טוב.
מה, אני יכול לעמוד אותך, תסלח לי, אבל אם אני אומר את הדברים, כן. כחילוני, תל אביבי כזה מין שמתעניין במה? בחיי הרגע? כן, אתה מראה לי תמונה, את ראשון הנהיגה.
התמונה היחידה שנשארה לי, כן.
אז מה, זה עם הגיל אני רואה, אתה עם שני הגילים באוזניים?
לא, הגיל אחד, זה הספיק לי, כן. לא להיות נשי בכל זאת, כן.
אפריקה טומי, שערות בלונד ככה עצבות, עומדות למעלה, מתנסות מעל הראש. בקיצור, בדיוק כמו שהייתי מצפה אם לא הייתי רואה את התמונה. בוא נאמר כך. השאלה שלי, אחרי שסיימת את הגימנסיה בהרצליה, אתה אדם בלי רקע. אולי ממש רקע, בוא נאמר, של פער, של דור, כשבעצם אבא שלך בכלל לא הולך אחרי הסבא. הסבא שלך הוא ניצול שואה?
כן, סבא ניצול שואה הוא גם לא כל כך... כן, זה פער של שתי דורות בעצם.
פער של שני דורות. גם הסבא לא. זאת אומרת, את מי...
הוא היה, ברוך השם, הוא היה הקשר שלי קצת לנושא הזה. זאת אומרת, הוא לקח אותי פעם אחת לבית כנסת, זה היה...
מאיפה הוא ניצול?
הוא היה באושוויץ, היה לו סיפורים מזעזעים ששמעתי. הוא כבר היה בתוך הבור של המתים, ויצא משם, והשם עשה איתו פלאות.
אז אתה סיימת את הגימנסיה בהרצליה. התגייסת לצבא?
חיכיתי שנה, הייתי באיזושהי קומונה בצפון, עדיין לא הייתי מוכן למשטר הצבאי, אז הלכתי להיות בצפון באיזושהי מסגרת ש-12, 6 בנים, 6 בנות, שכרנו איזושהי וילה בצפון, כל אחד ממקום אחר, לא הכרתי אותם לפני כן, ושם אגרנו שנה, כל אחד עסק בעיסוקו, היה צריך להביא שכר דירה.
מה זה עיסוקו?
אחד היה גנן של גן ילדים, אחד היה גנן, אני הייתי גנן של... צימרים שמה של גינות ופרדסים שמה, מה שבא בעצם.
שנה אחת,
כן. היינו הולכים מחיפים שנה, היה מאוד מאוד נחמד. העברנו את הזמן.
אחד מהדברים המדהימים ששמעתי זה לנשיא עזר ויצמן. הוא אמר שאת ספר שמות לא צריך ללמד בבתי ספר, מכיוון שהנוער הולך יחף והוא לומד דוגמה שלילית ממשה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו של נעליך מעל רגליך, והוא הולך יחף פתאום במדבר ו... אז אני חשבתי שאנחנו גם באיזשהו דור ש... שאם... טוב, כל פנים גם אמר דברים חכמים, אני לא אומר. בכל אופן, כן, זה הדור, אני זוכר את הדור הזה. אני זוכר את הדור שהולך בלי נעליים, יחף, כן. עם ג'ינס קרוע. מה הלאה? התגייסת לצבא.
התגייסתי לצבא. בעצם הצבא היה איזשהו פרק זמן כזה שכמו חלום עבר באף. המשטר הזה שקובעים לך מה לעשות, אז אין שם כל כך הרבה איפה לתמרן, אבל גם שם היה...
במקום לדבר בכללות, איפה שירת?
שירתי ב... אני, כמו שאמרתי, אבי דחף אותי להיות בשייטת ובתור טייס, אבל מר גורלי ונולדתי בן יחיד, ואמי לא חתמה לי להיות באף אחד מהמקומות האלה, והיה הרבה מאוד ויכוחים, טלוויזיות ודברים, ממש הרבה דברים, כן, הרבה דברים השתבשו בגלל החוסר החתימה הזאת.
בין אבא לאמא.
אבא נפטר כבר באותה תקופה. עם אמא נשאר הרצון שלי במורשת האב להיות במקום...
שאבא ציפה ממך.
כן, שיהיה כנפיים על החזה. וכמו שאמרתי, אז זה לא קרה.
כוחי ועוצם ידי, האגו המנופח, הטופ להגיע, הטובים לטייס, מה שנקרא.
אם לא לטייס, אז לפחות לסיירת. כמו שאמרתי, זה לא קרה, ולכן הלכתי להיות...
או כנפי הטלף, או כנפי...
כן. נקר שיהיה משהו להתגאות בו, לנפח את החזה. אבל זה לא קרה, ולכן הלכתי למשהו שהכי קרוב היה ל... לא היה לי את ההבנה במערכת שאם לא שם, אם אתה לא בראש, אז כבר תהיה בתחתית, תהיה בקריה. תהיה כל יום בבית, תעשה חיים, לפחות ככה תרוויח מהכיוון השני. ולא, לא, לא רציתי את זה. הלכתי למערך גיבוי לחימה, כי עדיין היה לי את הרצון, אם כבר, אז אי אפשר בטופ, אז לפחות נעשה מה שדומה לטופ. הלכתי למערך גיבוי לחימה, ששם זה בעצם הטירוניות שה-F2 עוברים, אז הייתי שם המפקד שלהם, זאת אומרת, עשיתי קורס מקים, ולאחר מכן הייתי מפקד, סמל, רס"פ, צפה אפילו איזושהי תקופה, זה ככה איזה מסלול, חתמתי אפילו קצת קבע, בתור רס"פ של קורס מקים, וככה העברתי את השירות בעצם, כמה קיבלתי מהשירות, לא קיבלתי כלום חוץ מ... לא יודע, אולי קצת מקובעות מסוימת, בהסתכלות.
עם ערכי ציונות מובהקים, לפי מה שאתה אומר, עם הרבה גאווה לאומית.
לא, זה כמו, כמו שאמרת, הגאווה עצמית יותר מאשר הגאווה הלאומית, זה...
זה אתה אומר את זה היום, או כשאתה אומר את זה, כשאתה עושה אנליזה אחורנית, אז אתה אומר שאתה נכנסת עם?
כן, אנליזה אחורנית, אני אף פעם לא הייתי ציוני גדול, אף פעם לא הייתי אידיאליסט גדול.
אבל אבא כן היה.
גם אבא לא היה, גם אבא רצה שאני אהיה עם תדמית עצמית של טייס, ו...
אז בעצם...
זה היה משהו אישי כזה, כן? לא כל כך ארץ ישראלי כזה ש...
אתה מלמד אותנו משהו נחמד. לא כל ציונות מתחילה, לא כל ציונות מתחילה עם ערכים.
כל ציונות מתחילה בלי ערכים, אולי לא.
כל ציונות מתחילה בלי ערכים.
כן.
איפשהו האמונה בכוכב עוצם ידי מובילה לבטא ככה את כוחות הנפש.
כן.
אז אתה, אוקיי, משקפת עולם כזו, אני מניח שאתה גם משתחרר מהצבא.
כן.
שאתה שומר יום כיפור?
לא, יום כיפור.
כיפור, אתה לא הולך לבית הכנסת?
שהייתי קטן יותר, אז היה לנו אתגר כזה של עצום.
בשלב הזה אני שואל.
לא, זה מה שאני אומר, בשלב הזה זה לא היה רלוונטי. לא.
בשר, חלב.
לא, הייתי עובד אז בתור מנצר שהשתחררתי, והיה שם, תראה, באמת זה מעניין, אבל נפשי קצה בדברים האלה באופן טבעי, אבל מצד שני גם לא היה את האיסור, זאת אומרת, לא היה שום איסור על אכילת שקצים ונבלות, ולכן עד כמה שנפשי קצה בזה בתור יהודי, הנשמה שלי כנראה לא הייתה מסוגלת לראות את הדברים האלה, אבל דווקא בגלל זה, איפשהו הסקרנות חלחלה ואמרה, תטעם, זה צריך לנסות את זה. כל אחד מהדברים האלה צריך לנסות. אז זה כמובן שניסיתי את הדברים
האסורים.
האסורים האלה, כן.
אבל זה היה מתוך, לא כאורח חיים, אלא...
לא, זה באמת נפשי קצה בזה.
רצון להתנסות.
כן,
איפה של להתנסות. באופן חד פעמי או משהו כזה.
כן.
טוב, זה גם על בהתחשב בכלים...
אני בטוח שגם זה מעכב אותי היום הרבה ההתנסות הזאת, אבל אני לא יודע, אולי לא, כן. אבל הלוואי ולא הייתי מנסה את זה.
אתה יודע שרשי אומר, ונתמתם בם, אומר, ונתמתם בם. זה לא שאלה של, ודאי שאדם שהוא עושה תשובה, אז עושה תשובה.
כן.
אבל יש השלכות, יש תוצאות. מישהו קראת למישהו יד, אז בסדר, הוא יכול לעשות תשובה, הוא יכול לקבל את התשובה שלו, הכל יכול להיות מובן, אבל התוצאות הן תוצאות, איפה שצריך לעשות גם תיקון בדברים.
גם מהשובבים היום, אנחנו אולי נזכה.
נכון, צריך להזכיר לעם ישראל לעשות את התיקונים.
כן.
אבל בוא נחזור לנקודה שאתה משתחרר מהצבא, ואתה, לאן פניך מועדות?
הנקודה שהנחתה אותי כל הזמן, גם כשהייתי בצבא לפני כן וגם אחרי כן, זה היה תמיד, הנפש שלי שאפה לאנשהו, שאפה לשלמות שלה, כמו שאמרתי, להיות טייס, כי זה מה שהיא חשבה שזה הטופ שאני צריך להגיע אליו, ושם אני אקבל את המנוחת הנפש שאני זקוק לה כל כך. ותמיד כיוונתי לטופ שבטופ, אם זה כשהשתחררתי מהצבא, אז לא חשבתי ישר על הטיול בהודו, אלא חשבתי קודם כל על יואל גבע, כי הבגרויות שלי בתור תלמיד בגימנסיה הרצליה לא היו ב... היה לי בגרות, אבל לא באופן שאני יכול להתקבל לרפואה. ולכן רציתי קודם כל דבר שהשתוקקתי אליו, קודם כל עם המדים, ניגשתי לדלת שהיא לא ילגבה, ושם דפקתי על הדלת ואמרתי, הנה זה הסכום שיש לי, הקצבה מהצבא, אני רוצה להשלים כל מה שאני יכול, אם זה לעשות פסיכומטרי, לשפר את הבגרויות, שהדלתות יהיו פתוחות בפניי, ללכת לאיזה מקצוע שאני אבחר, מה שאני רוצה לעשות בעצם. וככה באמת שיפרתי את הבגרויות ועשיתי פסיכומטרי ופתחתי לעצמי את הדלתות האלה במחשבה ששם אני באמת אמצא את השאיפות שהליון שהנפש שלי בעצם שואפת.
את הפתרון לחידת היקום.
בדיוק, כן, משהו כזה.
או מקצוע, יותר נכון. אוקיי, באוניברסיטה מוצאים מקצוע כדי לשפר את איכות החיים, אבל לא מוצאים שם פתרון לחידת הקיום.
זהו, ככה חשבתי, כן. ובעצם משם הייתי, כמובן, זה פרט שעכשיו אני נזכר בו, אבל בשנה הזאת, אפילו קצת שנה ומשהו, שכרתי דירה. היה לי אז חברה במרכז תל אביב, ושכרנו דירה שם ברחוב הירקון, ועבדתי בתור מלצר 3 פעמים בשבוע, עשיתי סכום יפה מאוד, איזה 400 שקל לערב, לכן יכלתי להחזיק את עצמי. הייתי מלצר באיזשהו פאב, כן, הייתי שם באיזשהו...
בישראל, שככה מבזבזים את השנים.
כן, אבל זה היה פתרון טוב, כי באמת רציתי להעביר את הזמן, במחשבה שעוד מעט אני הולך ללמוד, והנה אני עושה את מה שאני צריך, מה שמצופה ממני, כדי להגשים את שאיפותיי שהנפש שלי שואפת אליהם. ובינתיים אני חי כמו שגבר צריך לחיות, סוחר דירה, עצמאי, מפרנס את עצמו, יש חברה טובה, יש להעביר את הזמן, תמיד זה עם זה, דברים כמו משקעות אלכוהולים.
היית קורא לזה הגשמה עצמית או התגשמות עצמית?
לא זה ולא זה. זה בעצם כן, אתה צודק, התגשמות עצמית, נכון, נכון.
התבהמות עצמית, לא?
נכון, נכון. אבל זה לא, אז לא ראיתי את זה ככה באמת, והרגשתי טוב עם עצמי סך הכל, למרות שמשהו חלחל לי, ותמיד תמיד ככה, זה כמו שאתה אמרת, אתה אמרת את זה לפני כן בקוראיך את אורח חיים, שבעצם הגלויות שאנחנו עוברים, בעצם משם הקדוש ברוך הוא, איכשהו בניסי ניסים, מביא אותנו להגשמה שלנו, אבל בעצם הגלויות עצמם, זה בעצם ככה, לפחות מניסיוני, הגלויות עצמם זה הדרך עצמה שהביאה אותי לבחירה בייעוד שאני נמצא בו עכשיו.
בשיחת טלפון עם אמא שלי, כשאני חייתי בארצות הברית לפני הרבה שנים, אתה שואלת אותי, מה אתה עושה שם? מה אתה עושה שם? אז אמרתי לה פעם אחת, ותכננתי אמא להגיד לה, כי אני יודע שהיא תשאל אותי עוד פעם. אז אמרתי, אמא, אני בגלותי מתגלגל כדי לגלות את גאולת עצמי.
זה התנבא ולא ידע מה הוא מתנבא.
נכון.
יפה.
אבל לא, הרגשתי איזשהו מין צורך לבירור פנימי, ומשהו, והרקנות, והמלחמות, והנפש.
כן.
לא תמלא. לא תמלא, שום דבר לא ימלא אותה.
אז זה היה מהלך של התרוקנות בעצם, מאז שהשתחררתי, זה היה מהלך של התרוקנות, הייתי כנראה צריך להתרוקן ולהגיע לשפלות מסוימת, כדי שאז אני אוכל להתחיל להתמלא באמת. זה היה מהלך, אני יכול לספר את זה בקצרה, כי זה באמת להתרוקן, זה דבר שאפשר גם תוך רגע וחצי, אבל אצלי זה לקח קצת יותר זמן מזה, באמת השתחררתי מהצבא וככה עברתי את הזמן בתל אביב, הייתי במכון כושר, כי זה היה מאוד חשוב לי להיראות טוב, ככה שאיפות מבחינת השרירי חזה והריבועים בבטן. ובאמת הקשמתי את השאיפות האלה גם כן, במחשבה שאז אני גם כן יוכל להגיע לשאיפה.
אני רוצה להגיד לך שאחרי שאנחנו משרתים בצבא, אנחנו לא שמים לב שכשאנחנו ממשיכים הלאה, לשלב הבא, נשאר לנו ההתייחסות כלפי הגוף, משולש, גוף בורקס, כמה שכיבות סמיכה אתה עושה, מה אתה שווה, כמה כיפות כן. בטן. הגישה שהגוף הוא עיקר, הוא תופס פתאום מקום כל כך גדול בהוויה שלנו, שאנחנו בעצם כמעט רואים את עצמנו כגוף. אז זה בלתי נמנע שפתאום ההתייחסות שלנו תהיה אל עצמנו כאל גוף. נתחיל לעסוק בכל מיני מכונים לטיפוח היופי והכושר והשרירים, כי בעצם נתקענו עם המטאפורה, עם המסכה שלנו, ולא ראינו בעצם את עוצמתה של הנשמה, שאותה צריך לטפח על פני...
זה מכשול שאני חושב שהרבה מאיתנו נתקלים בו בכל אורך חיים, אפילו שהם כבר גילו את הדרך האמת. הגוף הוא כל הזמן ככה במאבק איתנו, ובאמת...
אבל אז המאבק הוא יותר מודע. אז אתה כבר מתחיל אותו, אתה כבר התחלת אותו, כי אתה כבר יודע, ויש כבר מלחמה, ואתה כבר מודע שיש מלחמה.
זה נקודה באמת שאני... כן, כן. זה באמת, אתה יודע מה, אתה מזכיר לי עכשיו דבר, שאני באמת דיברתי על זה עם חברי הטוב ביותר, שבעקבותו גם הוא הזכאי שדרכו התגלגלתי ולחזור בתשובה, ועוד מעט אני אספר את זה גם כן. שדיברנו שהיה סרט אז שאני זוכר שראינו ומאוד מאוד התלהבתי ממנו, סרט המטריקס, שזה סרט שאני זוכר שראיתי אותו ועם הפה פתוח ככה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולא הבנתי מה אני כל כך אוהב בסרט הזה. באמת אחרי זה אני עכשיו הבנתי, זאת אומרת למה, כי באמת שמעתי שזה דרך הקבלה, שבאמת לא יודע עד כמה אנשים אמינים עשו את זה וכמה הם ירדו לשורש הקבלה, אבל היסודות של הסרט הזה גיליתי שהוא באמת קבליסט, זאת אומרת איזשהו קבליסט בנה את היסודות שלו.
רעיונות רוחניים שבעצם לקחו כן. אותם ועשו מהם.
אז גיליתי באמת שמזה, כן, מזה באמת כל כך נמשכתי לסרט הזה. אני זוכר שם איזה סצנה, פשוט מה שאמרת הזכיר לי את זה שדיברתי על זה עם חברי, ושם יש איזשהו הכוכב שם, אני לא זוכר את שמו, הכוכב של הסרט, הוא האחד, הוא זאת אומרת המשיח, הוא נקרא המשיח שם, והכל שם מתורגם למשהו מחשבי כזה ותוכנות מחשב, ושם הוא מגיע לנביאה, שהיא מדריכה אותו בצורה כזו או אחרת, הנביאה, ויש לה איזשהו שומר. הנביאה היא שומר בפתח, והוא מגיע לשומר הזה, ואומר לשומר, תן לי בבקשה להיכנס לנביאה, אני צריך לדבר איתה. אחרי שהוא מגלה באמת את הכוחות שלו, שהוא באמת הוא האחד, הוא האחד, הוא המשיח. ובאמת השומר הזה אומר, לא, אני לא מביא לך להיכנס אליה. והוא לא מבין, למה הוא לא מביא לו להיכנס אליה? מתחילים להילחם שם איזשהו קרב, לא נותן לו להיכנס. והוא לא מבין, הוא אומר לו, תן לי להיכנס אליה, אני צריך לדבר איתה דחוף, אני זה שאני האחד, אני צריך לגאול פה את כל העסק הזה, אני זה חיים ומוות, תן לי בבקשה לדבר איתה. אומר לו, לא, ואז מתחיל ביניהם איזשהו קרב כזה, משהו יפה כזה, ככה עם כל מיני פעלולים הוליוודים, ככה נאבקים במשך זמן מה, ובעצם פתאום לפתע השומר הזה עוצר, והוא אומר לו, זהו, אפשר לעצור פה, לא צריך כבר לריב. ואז הוא אומר לו, מה קרה פתאום ככה, אתה עוצר ומפסיק? אומר לו, כן, אני יודע שאתה אחד. הוא אומר לו, אז למה נלחמת איתי? הוא אומר, כדי לגלות שאתה באמת האחד. הוא אומר לו, הייתי אומר לך שאני האחד, אני אמרתי לך מלכתחילה שאני האחד. הוא אמר, לא, 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 לא. כשבן אדם רק נכנס לתחום של המעשה, רק כשבן אדם נכנס לתחום של המעשה, אז הוא מגלה את הכוחות שבו, את הכוחות שבו שהוא על ידם, הייתי צריך להילחם איתך, רק בזמן שאתה נלחם, אז אני יכול בעצם לגלות אם אתה אחד או לא אחד. להגיד את זה, זה לא עוזר לי כלום, אני לא יכול לדעת שאתה או אחד. זה משהו כזה, כן, אני פשוט זוכר שאז בעצם דימיתי את זה לכוחות שבי, רק מתי שהתחלתי להילחם, רק מתי שחזרתי בתשובה והתחלתי להבין שיש פה איזושהי מלחמה, גוף, נשמה, יש פה איזשהו מאבק כוחות מסוים, רק אז בעצם התחלתי להיות מודע לכוחות שבי, לכוחות עצומים שבעצם המאבק הוא התעצם אחרי זה. נהיה לי מאבק הרבה יותר קשה אחרי זה, בעצם כוחות שאני צריך להתגבר, אם זה הסתכלות ברחוב, אסור לך פתאום להסתכל לפה, מותר לך להסתכל לשם, השכל צריך לשלוט תמיד, לאן אני הולך, מה אני מצפה מעצמי. פתאום צריך הלכתי לארצות הברית, רציתי לעשות...
אבל יש אלטרנטיבה. אלטרנטיבה היא פשוט להיות איגנורנטי, לא יודעת שום דבר. ופשוט להפסיד את המלחמה בלי לדעת שהיא קיימת. זה מה שקורה לעולם החילוני. הוא פשוט לא יודע על ההתמודדות. הוא לא מודע אליה בכלל. בגלל שהוא לא מודע על ההתמודדות, האדם הוא עיר קטנה. איך אומר, חז"ל אומרים, זהו גיבור, הכובש את יצרו. או דוד המלך אומר, כובש יצרו מלוקד עיר, אתה יכול לכבוש ערים שלמות, אבל את מלחמת היצר שבתוכך. אבל אם העולם החילוני לא מודע כלל, הוא זורם, תזרום. הוא זורם עם היצרים שלו, הוא זורם עם הטבעים. אז הם הולכים ומתעצמים. ותו לא. הכישלון הולך ומוטבע יותר. איך אמרת? כוח האנרציה, כוח ההרגל. זה העולם. העולם, אנחנו קיבלנו תורה לא כדי לזרום, אנחנו קיבלנו תורה כדי לכפות, כפה למער, כדי לקוף, כדי להילחם, כדי להתמודד עם הטבע, ולא כדי לזרום איתו. אז נכון, יש לנו פה, ורק ככה האדם משתבח, רק ככה האדם בעצם מתקן. זה תיקון, שהוא he make a difference, הוא משמעותי. הוא עושה משהו עם החיים שלו. הוא לא פלסטלינה של הזמן.
כן.
הזמן לא צר בו, והוא פשוט זורם איתו, ומה שיהיה, הזמן והמקום יעצבו אותו, והסביבה, והתנאים הפסיכולוגיים. לא, 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 לא. והוא ינצח את כל זה. אבל בוא נחזור אליך.
אוקיי.
לסיפור אני רוצה לך.
כן, בסדר. אני מספר עכשיו על ההתרוקנות שלי בעצם, שאני הייתי שנה...
אתה אומר שבעצם חיית שנה וכמה זמן בתל אביב?
שנה וחצי.
אחרי שסיימת את השנה וחצי האלה, קמת וטסת לאנשהו? הלכת לטייל בעולם? ראית עולם?
כן, בעצם...
אתה הרי לא local people, אתה נראה לי אדם אוניברסל, ככה עם...
נרשמתי קודם כל לאוניברסיטה, כדי שיהיה לי לאן לחזור. נרשמתי לאוניברסיטה ל...
אז אתה יודע, דברים בטוחים שיהיה לך footsteps, קודם כל.
שיהיה לי לאן לחזור, כן.
מדרס רגל, הכל בטוח, שזה בטוח, אז אתה קם ואף לטייל ו... לפזר את הנפש, מה שנקרא.
בדיוק, רואים את זה בהרבה פעולות שאני עושה, ככה אני בעצם פועל. ונרשמתי לאוניברסיטה למנהל עסקים ולכלכלה, אם אני לא טועה, זה היה אז, ונסעתי לעשות כסף, כי הבנתי שגם אם אני נראה טוב וגם אם אני חי טוב, עדיין אני לא שווה הרבה בלי כסף, ולא רציתי לחכות עד שאני אהיה לי מקצוע, ואני כבר אבסס את עצמי בתור איש הפקול תלה.
אז לא טסת להודו?
לא טסתי להודו, טסתי לארצות הברית, כדי לעשות כסף. היה לי אחריות לעצמית כזאת, שאתה צריך להתקדם, אתה לא יכול עכשיו לבזבז את הזמן. וזה היה באופן פרקטי של כסף. איך אני משיג כסף?
אתה אדם שבעצם...
פרקטי.
משתדל לשמור על שליטה מסוימת כל הזמן.
כן.
לפחות במה שנוגע לתוכניות העתיד. בדיוק. שהדברים יהיו ככה נדבח ונדבח, אבן כן. על אבן, אתה מתוכנן.
זה גם הדרך שלי בעבודת השם עכשיו, אני חושב ככה, להשליט את השכל, שהשכל יהיה הדומיננטי, והנפש והגוף יהיו תחתיו.
סתם שאלה צדדית מעבר לעבודת השם. אתה בא ממוצא אשכנזי.
כן.
ואתה היום לומד בכולל של הרב דוד יוסף, ביחווה דעת, זה כולל ספרדי. מה עם כל המיתוסים וכל הסטריאוטיפים של החברה הישראלית? למה לא חיפשת על עצמך איזה כל חזון איש בבני ברק? מה הגעת ליחווה דעת בשכונת תרנוף?
תראה, הסטריאוטיפים דווקא זה בדיוק הפוך על הפוך מה שאתה אומר, כי באמת הסטריאוטיפים שאני באתי אליהם, איך שנכנסתי לחברה החדשה החרדית, הם היו ספרדים. אני נכנסתי לישיבה ספרדית במונסי בארצות הברית.
אצל הרב יוסף יגן?
לא, איזה קרוב לשם שהרב יעקב בחרך, יש שם ישיבה לחוזרים בתשובה, ישיבה די גדולה. שם באמת זה ישיבה ספרדית, אפילו שראש הישיבה הוא אשכנזי, אבל כל החברים שלי היו ספרדים, וכל המנהגים שלהם והכל, ואפילו שאני בחרתי ללכת במנהגים האשכנזיים, עדיין מה שהייתי רגיל אליו זה הסגנון הספרדי. ובאמת עכשיו זה יוצר לי הרבה מאוד סתירות, וגם החזרה בתשובה הזאת היא הכל כך מהירה, שמי חילוני גמור, נהפכתי להיות חרדי גמור, אז זה יוצר לי הרבה מאוד בעיות, אפשר לקרוא לזה, כי אנשים רואים אותי איך שאני נראה ואיך שאני מתנהג ואיפה שאני נמצא, אז הם חושבים כבר שאני רבי וככה אני יכול לספר לך, אפילו אני לא מתבייש לספר, אפילו ככה שבת שעברה הלכתי להתפלל, עברנו דירה בדיוק עכשיו, עברנו דירה למקום לאשדוד, מירושלים לאשדוד, בעקבות איזושהי עבודה שהוצאה לנו שם, והלכתי לבית כנסת חדש, שאני לא הייתי בו אף פעם, בשבת בבוקר, ופתאום ככה, משום מקום, באים אליי ואומרים לי, טוב, אתה עולה מפתיר, ואני אומר להם, לא, אני רק פה פעם ראשונה, בבקשה, מה אתם רוצים ממני? תנו לי עלייה רגילה, מה אני צריך לעלות מפתיר? אף פעם לא עליתי מפתיר, לא יצא לי לעלות מפתיר, עדיין מאז שחזרתי בתשובה, סך הכל פחות מחמש שנים. כן, פחות מחמש שנים אני חוזר בתשובה, וככה, וזה קורה לי הרבה, זה סתם ככה סיפור טרי שיושב לי בראש, שאמרתי, ופתאום אחד ליד זה שאומר לי לעלות מפתיר, אומר לי, נותנים לך תיקח, מרביצים לך תברח, ועוד אחד אומר, הלאה, הלאה, קדימה, קדימה, אל תהיה ענב, אל תהיה ענב, תעלה למעלה.
אתה לא ענב, אתה בעצם לא יודע.
אני בעצם לא יודע, כן. ובעצם עליתי למעלה למפתיר, ואני עולה לעלייה למפתיר, ואחרי זה אני צריך לקרוא את ההפטרה, וכולם מצפים לכל הזמיר שיצא מגרוני, ואני גם מתבייש, יש לי פחד קהל, אני לא רגיל לעמוד מפני קהל, אני לא רגיל אפילו לא שליח ציבור, אני לא רגיל לעלות. ככה אני קורא פתאום, קורא את ההפטרה, ככה קראתי, אמרתי, מה אני אעשה? מה מצפים ממני? מה שהם רוצים ממני? אני אקרא את זה, מה אני אעשה? אני אברח. אז קראת
בלי טעמים.
ככה, בלי טעמים, קראתי את זה בצורה מאוד יבשה, בצורה מאוד ככה רגיל. ובאמת, זה דבר שהכי אני אוהב פה, באמת, תמיד תמיד יש לך לאן לפנות, תמיד לא משנה אם זה בושה, והבושה זה, אני יודע שכולם יודעים את זה, אני חוויתי את זה על בשרי, בושה זה דבר מאוד 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 כואב, גם אם יבואו ויחדירו מחט לכל נקודה בגוף, זה לא יקב כמו הבושה שהיא נכנסת לתוך הנבחי הנפש, בפנים בפנים, ולפעמים בן אדם לא יודע מאיפה אפשר לקבל איזשהו מנוס, ו...
אני רוצה להגיד לך בקשר להפטרה, שגם לי הייתה חוויה עם הפטרה, וממש לפני שאנחנו נצא להפסקה ונמשיך מיד אחרי זה ונשמע עוד קצת מוזיקה, אני רק אסיים את הסשן הזה, בכך שכשאני חזרתי בתשובה, שבת חתן עשיתי בבית כנסת, והזמנתי אנשים מכובדים, שאני לא יודע גם כן טעמים של הפטרה, גם אני בעל תשובה. ופשוט הגבאי של בית הכנסת היה קצת שיקור, שתה קצת אלכוהול, והוא היה לו איזה סכסוך עם מישהו משבועות אחרים, והוא אלא מישהו אחר לשישי, ופתאום הוא תפס את עצמו, והוא כבר התחיל בשם המלכות, והוא חתה שבחר בנו מכל העמים, ואני החתן ככה, בסדר, עוד אין לי על... אין לי עלייה, אין לי שום דבר, אז פתאום הוא תפס את עצמו, מה קורה פה, מה עושים? אז הוא ניגש אליי, אמר לי, תשמע, אתה תעלה מפתיר. אמרתי, אני לא יודע הפטרה, לא יודע, אולי אני אעלה לתורה ואתה תקרא במקומי, לא, אתה תעלה מפתיר. אמרתי, אבל אני לא יודע לקרוא, אולי אני אעלה במנחה, לא צריך. אז הוא אומר לי, לא, 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 ראיתי שהוא מחליף צבעים, מאדים, ושהוא הולך להתבייש, ולא היה לי נעים, וממש כמעט רציתי להתפרץ לבכי, אני, מה אני עושה? קיצור, אומר לי, תשמע, אני אעמוד לידך, אני אקריא, גם עוד מישהו יעמוד מהצד השני, ואתה תגיד אחרי, אנחנו נגיד בלחש, תגיד בכל רם את הטעמים. אני עומד שם, ופותח את ההפטרה, ומסתכל, זאת הייתה הפטרה, אני בן 34, הייתה הפטרה שאבא שלי, הוא נפטר מתקף לב כשאני הייתי בן 9.5, אבל כשאני הייתי בן 8.5, והוא היה בן 34, הוא לימד אותי הפטרה אחת. רוני, הכרה, לא ילדה, ופתאום פרץ של דמעות זלגו לי מהעיניים. התחלתי להשאיר את ההפטרה הזאת מהזיכרון הרחוק, זיכרון ילדות. תגיד, אני בן 34, ההפטרה למדתי עם אבא שלי, לפני שהוא נפטר, שנה לפני שהוא מקבל התקף לב, שהוא בן 34, ואני הייתי אז בן 8.5, רוני הכרה, ואנשים שם סביבי היו בהלם. אמרו שאני לא צריך עזרה, ואני פשוט קראת את ההפטרה. אבל זאת ההפטרה היחידה שאני יודע לנגן אותה.
כן.
טוב, אנחנו נשמע שיר, ונחזור לראיין את שלמה כספי עם הסיפור, תשובה המדהים שלו, ונלמד קצת טיפים לעתיד, אז ישתמע.